ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שביעית מראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מהמשנה, שיטת החכמים, וחכמים אומרים, אינן אסורים, אלא כל שיש בידו מקל. שיטת החכמים היה יותר מצומצם משיטת רבי מאיר כתנא קמא, שאמר שכל הצלמים הם אסורים כעבודה זרה, כפסלים, ועסקנו בשיטתו בשיעור הקודם. החכמים אומרים, לא, לא כולם, אלא כל שיש בידו, ואז המשנה ציינה כמה דוגמאות. בשוליים כאן יש לנו התייחסות לנושא, סלש מבנה, יש לנו צורות גיאומטריות שכתבנו כאן בצד, הסבר איך הפריטים שהזכירו החכמים מסמלים אלילות. ראינו במשנה, כל שיש בידו מקל, ציפור, כדור, איך כל אחד מהדברים האלו מצביעים על כך שאותו צלם הוא לא סתם צלם לנוי, אלא הוא אליל. בהמשך אנחנו נראה עוד סוג של משולש, שבברייתא, יש ברייתא שנקרא עוד מעט, מוסיפה עוד פריטים בעייתיים, והגמרא מסבירה למה מעיקרה לא נחשבו ולבסוף נחשבו. עכשיו הגמרא, מקל, איך זה מסמל אלילות? ואגב, תשימו לב, בואו נהיה רגישים לכך שהגמרא תדבר במה שנקרא לשון הפוך או לשון סגי נהור. אז הגמרא כותבת מקל ש רודה את עצמו תחת כל העולם כולו כמקל. אלא אתם מבינים שהכוונה הוא שהאליל מחזיק מקל כאחד שרודה על כל העולם, שהוא מעל כל העולם. זה נקרא לשון הפוך. ציפור שתופס את עצמו תחת כל העולם כולו כציפור. או במילים אחרות, כמו שבקלות אדם תופס את כל הציפור בתוך ידו, אותו אליל מסמל כוח שמחזיק את כל העולם בשליטתו. כדור שתופס את עצמו תחת כל העולם כולו ככדור. מאוד מעניין לשים לב לתיאור של העולם ככדור פה בגמרא, ש כולכם מבינים שזה מקור שהיבט אלפי שנים. אם אנחנו נתייחס למשנה עצמה, אנחנו חוזרים 2,000 שנה. תוספות פה אומר ככדור שהעולם עגול, כדעיתה בירושלמי, שאלכסנדרוס מוקדון עלה למעלה עד שרק עולם ככדור. מה שאנחנו קוראים תעופה בחלל. אז הנה התיאור של היכולות של אותם אימפריות עתיקות, היה להם התקדמות מדעית שחשבנו שרק האדם המודרני פיתח. יכול להיות שיש לנו טעות. יכול להיות גם שבמשך נגיד 1500 שנה מאז נפילת רומי עד 200 שנה העולם היה שרוי בחושך מבחינת טכנולוגיה, אבל יש הסברים לעידן החשוך הזה מבחינת טכנולוגיה, שבעצם היה קידום באותם אימפריות עתיקות, כפי שמתואר פה שחור על גבי לבן. אז הוא ראה במעוף הגבוה שלו, שהוא ראה את כל העולם ככדור, את הים כקערה, פירוש ים אוקיינוס שמקיף את כל העולם, כפי שאנחנו יודעים שהמקיף אוקיינוסים הם בעצם, נכון שיש שם לכל אחד ואחד, אבל זה בעצם רצף אחד שסובב את כל היבשות. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא. תנא, הברייתא הוסיפו עליהן, על הדברים הרשומים במשנה, סייף, עטרה וטבעת. אם הפסל, אם הצלם תופס הדברים האלו, גם כן זה מחשיד אותו או מסמל אותו כאליל או דבר שנאבד ולא רק לשם נוי. אז מה כל אחד מסמל? סייף. וגם כפי שאמרנו בהקדמה, אנחנו צריכים להסביר למה מעיקרה לפני כן במשנה לא נחשבו הדברים האלו, ורק בברייתא שיותר מאוחר כן נרשמו. מעיקרה סבור ליסטים בעלמה, שזה לא סימן של אלילות אלא צלם של לכבוד ליסטות. ולבסוף סבור שהורג את עצמו, שוב פעם הלשון הפוך, שהורג את עצמו תחת כל העולם כולו. עטרה, מעיקרה סבור גדיל קליני בעלמה, משהו קישוטי, עטרה קישוטית. ולבסוף סבור כעטרה למלך, שהפסל הוא מסמל שלטון, שלטון במובן האלילות, לא כבוד מלך מסוים. טבעת, מעיקרה סבור השתיימה בעלמה. רש"י כותב על, מסביר את הדבר הזה, השתיימה שליח הנושא חותם המשלחו. ובסוף הגמרא ממשיכה, סבור שחותם את עצמו תחת כל העולם כולו למיטה. רבן שמעון בן גמליאל הוא אומר אף כל שיש בידו כל דבר, הוא חולק על הדעות שקדמו לו במשנה, והוא לא מגביל כמו החכמים אלא מרחיב, אבל לא עד כדי כך כמו רבי מאיר שכל הצלמים אסורים, אבל כל צלם שיש בידו כל דבר. תנא, אפילו צרור, אפילו קיסם. זה מראה שמדובר פה בצלם הנאבד ולא משהו סתם לקישוט או נוי. באי רבשי, תפס בידו צועה, מהו? לאור דברי רבן שמעון גמליאל שתופס כל דבר זה סימן של אלילות, מה אם הוא תופס את הדבר הזה? שני צדדים לשאלה. מי אמינן כולי אלמה זילו באפי כצועה, שזה מראה על אלילות, או דילמה הוא מיהו דזיל באפי כולי אלמה כצועה, או שזה סימן של זלזול על הפסל עצמו. תיקו, זה נשאר פתוח. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מהו שברים מותרים. המשנה, המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרים. רש"י, הרי אלו מותרים, טעמה מפרש בגמרא, דכי אבו שלמים, אנחנו מדברים על צלם, כשהוא היה שלם, ספק עבדום, ספק לא עבדום. ואם תמצא לומר עבדום, אמו בתלום, לכך שברום. הווי ספק ספקה, ולכולה. ספק כפול כזה, מאפשר לנו להקיל ולא לאסור בהנאה. המשנה ממשיכה, מצא תבנית יד או תבנית רגל, הרי אלו אסורים. זה כבר נשמע קצת סותר את הרשע, רגל יד זה דבר שבור, זה שבר, זה חלק, וכאן המשנה כותבת על שברים שהם אסורים, מפני שכיוצא בהם נאבד. אנחנו נצטרך להתמודד עם הבעייתיות הזאת במשך הגמרא. הגמרא, אמר שמואל, אפילו שברי עבודת כוכבים. אנחנו הדגשנו במשנה שדובר בצלמים, וזה אמרנו ספק ספקה, ספק אם נאבד, ספק אם לא נאבד. שמואל אומר גם דבר שוודאי נאבד, אם הוא שבור, מותר. והגמרא מיד מקשה, והענן תנן שברי צלמים. ושוב פעם נחזור, ההתר של שברי צלמים יותר קל להבין על סמך הספק הכפול שתיארנו. הגמרא, ומה שמואל אומר לאור המשנה, הגמרא עונה, שמואל יענה, הוא הדין שיש להתיר אפילו שברי אבות הכוכבים. והד קטן לשברי צלמים, משום דקבאי למתנספה, הבחירה הזאת של המשנה של צלמים, זה לא היה לדייק ששברי אבות הכוכבים אסורים, לא. אלא זה היה בסיס, אולי זה טעותי משהו מאוד מעט, אבל זה עילה לקראת סיפה של המשנה, מצא תבנית יד, תבנית רגל, של, אני מדגיש פה, של צלמים, הרי אלו אסורים, מפני שכיוצא בהן נאבד. באופן כללי, שברים, לא רק של צלמים אסורים, אלא גם של פסלים ממש, של אלילים ממש מותרים, אבל תבנית יד או תבנית רגל, זה כבר משהו אחר. אפילו אם זה בא מצלם, או תבנית יד של צלם, זה כבר אסור, כי כיוצא בהן נאבד. רשי, בתחילת הגמרא, נקרא רשי ביחד, אמר שמואל, אפילו שברי אבות הכוכבים, לא תימה שברי צלמים דווקא, משום דשמה לא עבדום מעולם, אפילו כשהוא שלמים, אלא אפילו שברי אבות הכוכבים שראינו שעבדוה כשהייתה שלמה, שברי המותרים, וכיוון דנשברה, שוב אין עובדין אותה. ואז שאלנו, אז למה המשנה בחרה בדוגמה של שברי צלמים? משום דקבאי למתנספה, רש"י ממשיך, תהי תנא, עבודת כוכבים, הווה מינא דווקא בעבוד כוכבים, הוא דמצא תבנית יד או תבנית רגל דאסורה, אבל צלמים אפילו תבנית יד שערי. לכי תנא ברישא הצלמים, למימר, דאף אגב דשמא לא עבדום, אפילו הכי, בשבר חשוב, כגון תבנית יד, חיישינן. וכשעומדים על בסיסן כדמוקים לקמן. הגמרא, זה יובהר יותר כשנתקדם בגמרא. זה לא, נכון, זה שבר יד, אבל הוא גם מחובר לאיזושהי בסיס. וזה, אפילו השמואל, כמו שכתוב במשנה, בכזה דבר יש להחמיר. צורת בית שכבר ראינו מוסבר בצד קושיות על שמואל. כבר ראינו קושיה אחת, אז אנחנו נמשיך עם עוד קושיה. תנן, מצא תבנית יד, תבנית רגל, הרי אלו אסורים, נשק היוצא בו נאבד. עמי, למה שהדבר הזה יהיה אסור? והגמרא ממשיכה לעמוד ב' והשברים נינו, הרי אנחנו מדובר פה בשברים. הגמרא עונה, כפי שרשי כבר הקדים, תרגמה שמואל בעומדין על בסיסן. אנחנו יודעים על תבנית יד, תבנית רגל, שעומד על בסיס. ורשי אומר, בשורה הראשונה, כיוון דעותבינו, אדם ודאי פלחילו, מהחשוב לקחו את הצורת יד או רגל, ושמו וטרחו לשים אותו, לחבר אותו לבסיס, זה כבר מראה שעבדו אותו. כעת נפנה שוב פעם לשוליים, נושא, ותשימו לב, עד מם ב' עמוד ב'. אנחנו כעת בשיעור של דף מם א', במסגרת דף היומי, אז יש מקום להתלבט עכשיו אם נגלוש עד לשם או נפסיק את הסוגיה באמצע, רק ההתקדמות והזמן יגיד מה נעשה. בכל אופן, סוגיה ארוכה, והיא עבודה זרה שנשתברה מאליה. בואו נגיד לפני שנתקדם בהערה הזאת שלנו, ראינו בעמוד א' דרך הרש"י ששיטת שמואל כולל לא רק סלמים שבורים, אלא גם פסלים ממש שבורים. והיה פשוט לשמואל שאם מצאת דבר שנאבד אבל שברו אותו, זה סימן שביטלו אותו, ולכן שברי עבודת אלילים עצמם מותרים. המושג הזה של ביטול עבודה זרה נראה סוגיות בהמשך שמרחיבות ומסבירות את זה יותר, אבל ניקח את זה כנקודת הנחה שאם גוי שבר את הפסל, זה סימן שהוא ביטל אותו. כאן אנחנו נכנסים למשהו שונה בדקות. לא שהנוכרי שבר את הפסל, אלא הפסל נשבר מאליו. הוא היה, זה נפל מהמדף ונשבר מעצמו. אולי מזכיר את המדרשים בקשר לאברהם אבינו וטרח, מה טוב. אז עכשיו, מה דין עבודה זרה, פסל שנאבד אבל נשבר מאליה? מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם השברים מותרים. מה תורם לאורך הסוגיה? פשוט הקושיות מצד לצד בין ריש לקיש ורבי יוחנן. הקושיות האלו יופיעו בשני כיוונים, ואנחנו בגמרות המסומנות, בתקווה שלכל אחד מכם יש עותק או במסך או ביד של גמרא מסומנת במבנה שאתם רואים בצד. בשוליים יש משולש עם השפיץ למעלה, קושיות על ריש לקיש, וההפך הם קושיות על רבי יוחנן. ובעמוד זה אנחנו רואים פה שתי קושיות הראשונות הם קושיות על ריש לקיש, זאת אומרת אנחנו אמורים לראות מחמיר או החמרה. באמצע עמוד רואים משולש הפוך, וקושיה שלישית זה נגד רבי יוחנן, זה קושיה על רבי יוחנן. ובדף מם ב' עמוד א', קושיות 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 עד לסוף עמוד א', כל הקושיות האלו מכוונות נגד ריש לקיש. ובדף מם ב' עמוד ב', רואים בשורה רביעית שוב פעם משולש כיוון הפוך, זה קושיה על רבי יוחנן. ועד המשנה אנחנו עוסקים בעניינים האלו, המשנה הכוונה במבט עמוד ב'. עכשיו, אחרי שמפינו את הגמרא מבחינת מפת התלמוד, הגמרא, אולי לפני שנתקדם לתוך הגמרא, יש אולי טיפת הקדמה מספר שמואל א', מסופר על ארון ברית השם, ארון עם הלוחות שנלקח בשבי על ידי הפלישתים, ובאופן ניסי זה הוחזר לעם ישראל. וסביבות הזמן שהארון היה עדיין אצלם בשבי, היה סיפור שמתייחס לפסל או אליל שלהם, שמו היה דגון, היה בצורת דג. ואנחנו כתבנו בשוליים הפסוקים הרלוונטיים לגמרא כאן, שמואל א' פרקי פסוק ד', ואפשר לעקוב במה שכתבנו בשוליים, נקרא שני פסוקים ביחד. וישכימו בבוקר ממוחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם, וראש דגון ושתי כפות ידיו כחורתות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרכו, פסוק ה', על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה. הגמרא, אנחנו מתחילים את הסוגיה, שורה שנייה מראש עמוד ב', פה ממעלה עמוד ב', אתמר, עבודת כוכבים שנשתברה מאליה. רבי יוחנן אמר אסורה, רבי שמעון לקיש אמר מותרת. רבי יוחנן אמר אסורה, דהה לא בטלה, הרי זה נשבר מאליו, לא מדובר פה גוי שביטל אותו. רבי שמעון לקיש אמר מותרת, וסתמה בתולי מבטילה, מימר אמר, הגוי הנוכי חושב, איהי נפשה לא עצלה, הפסל לא היה לה יכולת להציל את עצמו, להוא גבוה על עצמו, מצלה לה, מה, הוא יציל אותי? הייתי ורבי יוחנן ורבי שמעון מקיש. רבי יוחנן, שהוא היה מחמיר בקשר לשברים האלו, כתוב, וראש דגון ושתי כפות ידיו כותות וכו', וכתיב, על כן לא ידרכו כהני דגון, ראינו בהם בהמשך, וכל הבריאים בית דגון, על מפתן דגון, אז היו, היה כאן הפסל שבור, ובכל זאת האנשים האלו התייחסו בכובד ראש למקום שעליו הפסל נפל. אז מה זה מראה? מראה שלמרות שהכל נשבר, עדיין יש חשיבות. אמר לו ריש לקיש, דוחה, הוא מגיב, משם ראיה, מזה שהם נזהרו לא לדרוך על מפתן המקום בגלל השברים, אתה מביא ראיה שהשברים הם עדיין ברצינותם, בחשיבותם? לא, אין להבין משם ראיה. הטעם בסיפור הזה עם דגון, מה שקרה, שמניחים את הדגון ועובדים את המפתן. דאמרי אחי, הגויים האלו, הפלישתים, עשו חשבון כזה. בשווקי ישראל, ישראל זה הכוח של הצלם, שווקי ישראל לדגון, ואתה איתיב, איתיב לי על המפתן. פשוט הכוח שלפי אמונתם הטיפשית או השגוי, הכוח שנמצא בתוך הפסל, הוא עזב את הפסל ועכשיו נספג בתוך המפתן. אם מסתכלים על במפורשים, רואים שהמילה ישראל הוא אפילו הוא לשון לעג על האלילות, ויש מצווה אפילו ללעוג על אלילות, כאילו הוא אסור זה קשור וקבור בפני בתוך עצמו. אבל בשבילנו, כפי שרשי אומר, גבורת וסורת הצלם זה המובן בגמרא, אבל למה בחרו במילה הזאת? אז אנחנו מפנים כל אחד לראות במפורשים כפי שהזכרנו. וכפי שאתם רואים, הגענו למספר 2. איתיבי, המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרים. אפשר לדייק, השברי עבודת כוכבים אסורים. אני מקווה שזה קצת מוכר, הדיוק הזה. ראינו את זה כקושיה על שיטת שמואל, ליאל. אז הגמרא עונה, לא תימה שברי עבודת כוכבים אסורים, אלא אימה הצלמים עצמן אסורים. וסתמה כרבי מאיר. משנתנו הרי בלי שם. משנתנו בעמוד א', שם היה כתוב, המוצא שברי צלמים היו מותרים. אפשר לדייק, מי שמוצא צלם שלם, זה יהיה אסור. וזה תואם לשיטת רבי מאיר בתחילת הפרק. ויש לנו פה דוגמה של סתם משנה כשיטת רבי מאיר. וסתם משנה, כידוע, יש לו חשיבות מבחינת פסק הלכה. עכשיו, המשולש מתפך, מספר 3, אנחנו נקשה על רבי יוחנן. ורבי יוחנן, מדרבי מאיר נשמע להו דרבנן. לא אמר רבי מאיר צלמים אסורים, שברי צלמים מותרים, כפי שאמרנו עכשיו לפני כן בדיון הקודם, לפני 3-4 שורות. אז אותו, על אותו משקל לרבנן עבודת כוכבים נמי היא אסורה ושבריה מותרים. אז ברגע שיש שברי עבודה זרה, יש להתיר, וזה נגד שיטת רבי יוחנן. הנה קושיה רבי יוחנן. הגמרא עונה, אחי אשתה, איך אתה משווה בין הדברים, בין צלמים, בין ההתייחסות לצלמים ושבריהם לעבודה זרה ושבריהם? הטעם, בניין צלמים יש סיבה להקל בשברים. זה בדיוק מה שראינו, למדנו מקודם על הספיקה, מה שראינו ברשי. אימר עבדו ואימר לא עבדו. כשמדובר בצלמים, יש ספק אם בכלל נאבד או לא. ואם תמצי לומר עבדו, במקרה הגרוע שהצלם השלם נאבד, אימר ביטלום. שעכשיו שנשבר, אפשר להגיד שביטלו אותו. אז אין סיבה לאסור את השברים של צלמים. אבל זה לא אותו דבר בנוגע ל... אלים ממש, עבודת כוכבים. עבודת כוכבים ודאי עבדו, אז זה הבדל בינו לצלם. זה מדובר פה בפסל שוודאי עבדו. עכשיו נשבר מי ימר דיבטלה, אבל ספק וודאי. יש כאן ספק, אולי זה התבטל, אולי לא. מצד שני יש ודאי, ודאי עבדו. ואין ספק מוציא מדי ודאי. ובכך נשאר במצבו הקודם של הספק שנאבד. סליחה, של הוודאי נאבד. ובכך, גם אם יש שברים, הם אסורים. כי אין הספק שבשבירת הפסל זה נחשב ביטול הפסל. יש פה קטע ארוך בסוגריים, ובכוכבית אנחנו מציינים סוגריים לשם דילוג. אחריהם הגמרא ממשיכה עם קושיות על ריש לקיש. בתוך הסוגריים הגמרא מנסה להקשות על הכלל דאין ספק מוציא מדי ודאי. אז שוב פעם, מבחינת מבנה, תשימו לב, יש קטע בסוגריים שזה ממשיך עד השורות הראשונות של עמוד ב', בערך רבע עד רבע עמוד, סליחה, מם ב' עמוד א', עמוד הבאה. מעל אחרי הסוגריים אתם שוב פעם רואים משולש, וזה מספר 4. זה ממשיך הקושיות, ורובם קושיות על ריש לקיש. בשוליים יש גם כתבנו נושא תוך סוגריים, אין ספק מוציא מדי ודאי. אז הדיון, האם זה כך או לא. גם במבנה, סימונים שאנחנו עומדים לראות, יפס כפול וגם שימוש במעוין, שתי, אנחנו נראה שני ניסיונות להקשות על הכלל הנעל. אמרנו בתור כלל, אין ספק מוציא מדי ודאי, אמרנו את זה בקשר לפסל נשבר, ודאי נאבד. נכון, יש ספק אם בשבירתה זה ביטול או לא, אבל זה נשאר רק ספק. זה לא מספיק חזק להוציא מדי העובדה שוודאי נאבד, ולכן שברי פסלים שנאבדו אסורים. גם אם זה בפרט שנשתבר מעליה. אם זה אם הנוכי, אם הוא שבר את זה בפועל, זה כבר לא הסוגיה שלנו. שם השבירה מצד הנוכי זה הוא ביטולו. אז עכשיו אם המבנה ברור, ניכנס לתוך הסוגיה, בתוך הסוגריים. קבענו שאין ספק מוציא מדי ודאי. שואלת הגמרא, ואין ספק מוציא מדי ודאי? והתניא, אנחנו נביא מקור שעוסק בתחום הפרשות, תרומות ומעשרות. חבר שמת. חבר זה אדם שנאמן לדאוג להפרשות, תרומות ומעשרות. אז הוא מת, והניח מגורה מלאה פירות. והוא השאיר אסם, מחסן, מלא פירות. אפילו הן בני יומן. הרי הן בחזקת מתוקנים. מתוקנים כבר הופרשות, ההפרשות, התרומות, המעשרות. למרות שמדובר על פירות שרק היום קצרו אותם, או כן, רק, רק היום, לפני כמה שעות, היו עדיין על, ה, על העיצים. והאחה, דוודאי תבילי, דוודאי תבל, תבל, הרי זה המצב של הפרות לפני הפרשה. הם היו ודאי תבל, ספק עשרינו, ספק לא עשרינו, וקראתי ספק ומוציא מדי ודאי. הגמרא עונה, ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה. יש כאן בעצם שתי גישות בתוך התשובה ארוכה כדי להדוף את הניסיון להוכיח אחרת מהקביעה שלנו. אז מה תשובה ראשונה? חתם ודאי וודאי. זה לא ודאי, זה לא ספק מול ודאי, זה ודאי מול ודאי. זה כבר יותר חזק. זה לא עניין של ספק שגובר על הוודאי. מה זה ודאי מול ודאי? דוודאי עשינו. טוב, אמרנו שהפירות היו ודאי תבל, אבל מצד שני יש כאן מצב שוודאי איסרו אותם, כדי רבי חנינה חוזה, כמו שרבי חנינה חוזה מלמד. דיאמר רבי חנינה חוזה, חזקה על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. במילים אחרות, משעה שהפירות נקבעו כצריכים הפרשה, הוא מיד דאג לכך. מאחר שמדובר בחבר, אין כאן ספק. הוא חבר, הוא אסף את הפירות, הגיעו למה שנקרא גמר מלאכה, ומיד הוא טיפל בהם לפני שהם הגיעו למחסן. אז לכן אין כאן דוגמה של ספק שגובר על ודאי. ובית אימה, אנחנו נדחה את הקושיה מהקצה השני. מה מדובר? ספק וספק הוא. אפילו אם לא נקבע כפי רבי חנינא חוזה, אבל נקודת הנחה שהפירות האלו היו בחזקת תבל ודאי, זה לא נכון. יכול להיות, יש גם בנקודת ההתחלה יש ספק. אפשר דעבד כדרבי הושעיה דאמר, מערים, לשון הרמה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה כדי שתהי בהמתו אוכלת ופתורה מן המעשר. באופן רגיל, כדי לדבר על התבואה למשל שחייבת בהפרשה שאסור, שיש ביטוי שהוא נקבע, הגיע לקביעות להפרשות, יש סדר ספציפי שמחייב כך או שמגיע לכך. והיינו, עדיין בשדה הגיעו, התבואה הגיעה לגמר מלאכתו, וזה אחרי שעושים נגיד דישה ושמפרידים את הפסולת מהגרעינים ומערימים את התבואה בערימה, ואז מחליקים את הערימה, קוראים לזה הקרי, ואחר כך מכניסים את התבואה בצורה כזאת בשער הראשי של הבית או המקום שמאחסנים את התבואה. אז אנחנו אומרים שאסור אפילו מה שנקרא אכילת ארעי, ואכילת בהמה זה שבהמה אוכלת מהתבואה, זה בגדר אכילת ארעי. אם שינינו בסדר הדברים שתיארנו עכשיו, למשל כמו שרבי הושעיה מלמד, הבן אדם אסף את התבואה והוא לא הפריש את הפסולת מהגרעינים, הוא הכניס את התבואה במוץ שלה, אפילו הוא הכניס את זה דרך השער הראשי, לא דרך הגג, שזה גם אפשרות לעקוף את הקביעות, אלא אפילו אם הוא הכניס את זה דרך השער ראשי, אבל לפני גמר מלאכתו, והוא עשה את הגמר מלאכה בתוך הבית, הפירות האלו אינם נחשבים מה שנקרא תבל במובן הזה שאסור באכילת ארעי. הם יהיו מותרים באכילת ארעי, כמו אכילת בהמתו. אז אם כן, אנחנו מדברים ברגע שאתה מוצא תבועה בתוך הבית, זה לא אומר שהוא מה שנקרא תבל ודאי, הוא ספק תבל. ספק אם הוא הוכנס לבית לפני הגמר מלאכה או אחר הגמר מלאכה. ואם הוא הוכנס לבית לפני הגמר מלאכה, אז הוא נגיד מדאורייתא, הוא לא חייב בהפרשה, אז הוא ספק תבל. מה שוודאי תבל אסור גם באכילת ארעי, אבל הוא ספק תבל. עכשיו ספק תבל, אז האם הבן אדם יפריש ממנו או לא, גם זה ספק. אז זה ספק, מו ספק. אז ומה מה שכתוב במקור הוא נובע מכך שאנחנו מדברים על ספק מו ספק, אפשר להגיד בחזקת מתוקנים. ואין כאן דוגמה, וזה מה שחשוב להדגיש, אין כאן דוגמה של ספק המוציא מדי ודאי. אנחנו יכולים ללמוד ביחד את הרשי על הסוגיה הזאת. אני חושב שיש בזה ערך וכדאיות, כי זה דבר שמופיע בעוד כמה מקומות. אז אנחנו נלמד ביחד רשי, דעבד לו כרב הושעיה, דהכניסה במוץ שלה, ולא ראה פני הבית. כלומר, התבועה, כתבועה שנגמרה מלאכתו, לא הגיעה בפני הבית, לא נכנס דרך שער הראשי באופן שנגמר מלאכתו, אלא הוא נכנס במוץ שלה. ואף אגב, דתבל שלא ראה בני הבית מצר באכילת קבע, ואחה מחזקינן לאו בחזקת מתוקנים, ושרינן לאו באכילת קבע, אין כאן ספק מוציא מדי ודאי. דאכילת קבע מדורייתא לא אשכחינן, ומדרבנן הוא דמצר, והם נוע רבנן לחזקת חבר לתקנתה תדהו. אבל אי הווה חזינן לי דמרחינו קודם שראו פני הבית ובאו לכלל תבל. אם כפי שהסברנו מקודם, אם אנחנו יודעים שנגמר מלאכתן של התבועה מרוח, זה החלקת הקרי שתיארנו מקודם, אם זה היה מקודם ואז הכניסו התבועה דרך השער הראשי ובאו לכלל תבל, לא נפקיתו מדי ודאי עד דמעשינו כמן. אז לא היינו אומרים שבגלל שזה חבר שמת אז הם בחזקת מתוקנים. לא, אנחנו היינו צריכים לדעת באופן ודאי, ראינו את ההפרשה. ומכניסה רשי ממשיך לחצרו במוץ שלה, ולא ימרחנה בקרי בגורן שבשדה דמירוח הוא גמר מלאכה. מירוח שוב פעם זה החלקת הקרי, והכנסתו לבית הוא קובעתו למעשר לאסור בו אכילת ארעי, כי נאמרים בסוכת הפועלים. רק אם יש את שני הנתונים האלו, שני הנקודות בסדר הזה, שהיה גמר מלאכה בשדה והכנסה לבית דרך השער הראשי, ואז ורק אז יהיה אסור באכילת ארעי. וכיוון דהכניסה קודם גמר מלאכה, לא קבעה לי לכך. וכי מעדר לו, הוא ממרח לו בתוך הבית, לא מקבי. כשהוא עכשיו, אחרי שהוא נכנס לבית לפני גמר מלאכה, ועשה גמר מלאכה בתוך הבית, הוא לא נקבע כתבל ודאי. דפני הבית הוא דקבי, ולא תוך הבית. כלומר, גמר מלאכה שנעשתה רק אחרי שהוא הגיע לתוך הבית, זה לא קובע אותו כתבל, ולא נאסר אכילת ארעי, כדיאלף אטם, מי ואכלו בשעריך. זה הפסוק שעליו מתבסס מה שאמרנו. ואפילו מלחור בשדה, זה אופציה אחרת, לעקוף קביעת שם תבל עליו, ואפילו הוא עשה את גמר מלאכה בשדה. והכניסו דרך גגות וקרפיפות, דרך נקרא לזה דרך אחורי, או אמרים בברכות, דלא נקבעי. אנחנו נחזור לגמרה. שוב פעם, הגמרה שואלת שתי שורות מסוף העמוד, ואין ספק מוציא מדי ודאי, והתניא, אמר רבי יהודה, מעשה בשפחתו, אנחנו ממשיכים לדף מם ב' של מציק אחד ברימון. רימון זה שם מקום, אנחנו מדברים על שפחה של אדם אלים, זה המציק או אדם אלים במקום ששמו מרימון, שטילה נפל, מדובר על אישה שהייתה בהיריון, הטילה נפל לבור, ובא כהן, כהן כמובן מוזהר בתומת מת, וגם נפל מתמה בו, אז אם אם הכהן נמצא מעל אוויר הנפל, אז הכהן נטמא. אז בא הכהן והציץ בו, הציץ בתוך הבור, לידה עם זכר עם נקבה. יש נפקמינה בעניין תומעת לידה. זכר, יש פחות ימים של תומעה ותארה, ונקבה יותר ימים. אז יש נפקמינה לדעת המין של הנפל, ובא המעשה לפני חכמים ותיארו, הם תיארו את הכהן, הרי הוא היה בנקריא הזה במסגרת שתומת מת, והם תיארו מפני שחודה וברדליס מצויים שם, מצויים בבור, הם חיות שהם אוכלי בשר. ואחר, מה ראינו פה בסיפור הזה? זה ודאי איתי לנפל, ספק גרו, אותם חיות, ספק לא גרו, וקראתי ספק, הוא מוציא מדי ודאי. יש פה כהן שקבעו שהוא טהור. על איזה, על סמך מה? על סמך מה? ספק שהחיות גרו את הנפל לפני שהכהן הגיע לשם? אז מה, בכל זאת רואים? שהספק הזה גובר על הוודאי ההימצאות של הנפל שם, וספק כן הוציא מדי ודאי, והתוצאה מכך שהכהן טהור. הגמרא דוחה, לא תימה איטילה נפל לבור, חשבנו שהאישה הייתה בהיריון והיא פילה, לא לא, אלא אימה איטילה כמין נפל לבור. זאת אומרת, יכול להיות שהאישה הזאת היא הייתה מלאה אוויר, והיא הגיעה לשם ויצא ממנה משהו, או אוויר או נפל. שואלת הגמרא, והלידה עם זכר עם נקבה הוא קטני. וכאן, לא ראינו במקור אוויר, היה ודאי נפל, רק המין של הוולד לא היה ברור. לא נכון, הכי כמה הסיפור הוא כך, לידה, הכהן הגיע לשם לידה עם רוח איפילה, עם נפל איטילה, ואם תמצא לומר נפל איטילה, לידה עם זכר עם נקבה. אז לא, אין כאן ספק מוציא מדי ודאי, כי הסיפור במקור היה ספק. אז זה ספק אם היה נפל שם מעולם. אוקיי, אז מול הספק הזה אפשר לסמוך על הספק השני, שאולי החיה, אפילו אם היה נפל, החיה גרר את הנפל משם, ולכן הכהן טהור, לא מכוח ספק שגבר עליו ודאי, כי לא היה ודאי בהתחלה. והיא בעת אימה, גישה אחרת, אומר לנו, אפילו אם ודאי היה שם נפל, אבל זה ודאי מול ודאי, כיוון דחודה וברדליס מצויים שם, ודאי גרו. אז שוב פעם דוגמה של ודאי מול ודאי, ואין כאן קושיה על הכלל שלנו. איזו כלל? שאין ספק מוציא מדי ודאי. וכפי שאמרנו מקודם, אנחנו ממשיכים עם קושיה רביעית בסדרה של הקושיות, וכאן שוב פעם קושיה על ריש לקיש, ואפשר פשוט להגיד מראש שעד שאנחנו נגיע בעזרת השם לעמוד ב', כל הקושיות האלו בעמוד א' מכוונות נגד ריש לקיש. ATV, מצא תבנית יד, תבנית רגל, הרי אלו אסורים מפני שכיוצא בהן נאבד. עמי, למה אתה אומר שהם אסורים? השברים ננהו. ובכל זאת, אסורים, זה נגד ריש לקיש. הגמרא עונה, התיוגים השמואל בעומדין על בסיסן. כפי שכבר תירצנו והסברנו, שמה שכתוב פה, תבנית יד, תבנית רגל אסורים, הם לא שברים רגילים, הם שברים שהדביקו אותם על בסיס, זה סימן שוודאי עובדים אותם. ATV, עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו, וישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים. עמי, בקשר לביטול ישראל, למה אתה אומר שזה לא מועיל? תבי, כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה, למה שזה לא דומה, למה שזה לא יהיה נחשב כמו עבודת כוכבים שנשתברה מאליה, ורואים שדבר כזה בכל זאת אסור? קושיה ריש לקיש. אמר אביי שפיחסה. מה שמתואר פה מבטל, לא ראינו מבטל, לא מדובר שהוא שבר את זה, הוא פיחס. מה זה? אז רשי כותב עיקה עליה בפטיש עד שנתמאכה צורתה, אבל לא חסרה כלום, אם כך לא בטל. זה כבר לא הדיון של מה שריש לקיש ורבי יוחנן חולקים בו, זה מדובר במצב שהחסיר ממנו בשבירה, אבל פחס זה כבר סיפור אחר, שגם ריש לקיש יודע שזה לא מועיל. שואלת הגמרא, וכי פחסה מי אבי, למה לא בתלה ואתנן פחסה אף הפי שלא חסרה בתלה? הגמרא עונה, אני מילי, מתי אומרים שפחס מבטל? זה פחסה עובד כוכבים, אבל פחסה ישראל לא בתלה. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, ורב אמר לעולם כי פחסה ישראל נמי בתלה. אז אם כן, אז למה זה לא, למה כתוב בישראל אינו מבטל עבודה כוכבים של עובד כוכבים? הנה רב אומר שפיחוס, גם אם ישראל פחס אותו, זה כן מתבטל. אז למה החומרה אלא גזרה? דילמה מגבלה, הגזרה הוא שאולי מקודם הישראל יגביע את הפסל ואדר מבטילה, ואז הוא יעשה את הפעולה של ביטול, והווי עבודה קרובים ביד ישראל, זה כבר סיפור אחר לגמרי, וכל עבודה קרובים ביד ישראל אינה בתלה לעולם. כמובן עד עכשיו אנחנו מדברים על פסל של גוי שנשתברה מאליה, אבל כאן נכון במקור שקראנו מקודם ישראל אינו מבטל, אבל מה? אינו מבטל עבודה כוכבים של עובד כוכבים, זה רק מטעם גזירה, שמה הישראל הזה לפני שהוא יעשה את הפעולה של ביטול, אפילו אם מדובר של פיחס אותה, אפילו כך אנחנו חוששים שאולי מקודם שעדיין שלם הוא הגביע, הגבעה זה אחד מהקניינים, זה סוג של קניין, ואם הישראל הגביע את הפסל, אז זה נהפך להיות של ישראל. והפסל של ישראל זה דבר שאין לו בתהילה עולמית. עקום שהביא אבנים מן המלכוליס וחיפה בהן דרכים ותרטיעות מותרות. מלכוליס זה סוג של עבודה זרה שזורקים אבנים, ועם הזמן נערם ערימה של אבנים. זה המלכוליס. עכשיו לגוי העקום לקח משם אבנים וסלל כביש איתם. אז אנחנו אומרים, מותר ליהנות מהכביש. וישראל שהביא אבנים מן המלכוליס וחיפה בהן דרכים ותרטיעות אסורות, כי לא בתהילה. המאי, למה אתה אומר לא בתהילה? תבי כבוד הכוכבים שנשתברה מאליה, זה לא פחות מכך, ובכל זאת רואים אסור, דלא כריש לקיש. החנמי כדרבה. אנחנו חוששים שלפני שישראל לקח את האבנים משם, הוא קודם הגביע אותם. אם הוא הגביע אותם, זה שהוא לוקח אותם משם אחר כך, זה כבר לא מועיל. רש"י מימור כותב, כדרבה דילמה מגבלה לכולה מלכוליס ברישה, ואחר כך מבט אליי וסוטרו, ואחר כך הוא מפרק את הרימה. זה כבר מאוחר מדי, כי הוא הגביע אותם מראש. השתמשו פה בצורת פפיון, ואצלנו בגמות המסומנות בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, תשובה זו כדרבה חוזרת 4 פעמים. אתם רואים, רק לתת לעין לזכור את המשך העמוד, תראו את ההופעה של התשובה הזאת עוד כמה פעמים, סך הכל 4 פעמים. תוספות אומר, אך הנמי כדרבה צריך עיון בכל אני, בכל השאלות שאנחנו מעלים, אם מקבלים אותה תשובה כל פעם, יש לעין ודקרי לה מי קרי לה, מה היה אבא מינה אפילו להעלות את הקושיות האלה כקושיות פשיטה דלישני לו בו כדרבה. התשובה הפשוטה, אז מה היה אבא מינה של המקשן פה? תוספות לא עונה, משאיר את זה ככה כשאלה. בכל אופן אנחנו נתקדם. עטיבי עובי כוכבים ששיפה עבודת כוכבים. מה זה שיפה? הוא הוריד חתיכות, שפשף, ונוצר חתיכות מאותו טיפול. אז מה עם החתיכות האלו? לצורך כל אי ושיפויה מותרים. אם הוא צריך לאותם חתיכות, והוא עשה את זה לצורך עצמו של הבן אדם, הוא צריך שאת החתיכות להסקה. אם זה, 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 זה פסל מעיץ, אז מה הוא עשה? הוא הלך והתחיל לשפשף את הפסל, הוריד ממנו חתיכות חתיכות, כי זה היה לצורכו, לחימום. אז מה התוצאה? זה מבטל את עבודה זרה. הרי איזה מין אליל זה שהוא מוריד ממנו שפעין את אותם חתיכות כדי להנעת עצמו. אז זה סימן שהוא ביטל את העבודה זרה, והכל מותר, גם העבודה זרה המקורי וגם החתיכות. אבל מה? לצורך הוא עשה את זה כדי לייפות את הפסל. היא אסורה ושיפויה מותרים. מה שהוא עשה פה הוא מבחינת השפעין, החתיכות האלו, מאחר שהוא עשה מה שהוא עשה כדי לייפות את עבוד הזרה, אותם חתיכות הוא זורק אותם, הוא ודאי לא יעבוד אותם. וישראל ששיפה עבודת כוכבים בין לצורכו בין לצורכה, היא ושיפויה האסורים. המאי, למה השיפורים אסורים? תהווה כבוד לקרובים שנשתברו מעליה. ולפי ריש לקיש, אמור להיות מותר אותם כל החתיכות. החנמי כדרבה. שוב פעם, בעיקרון השיפורים היו צריכים להיות מותרים, אבל מה הוא, יש כאן חשש או, או, או גזירה שמה הוא יגביע מקודם את הפסל לפני שהוא מטפל בו, ואז בזה הוא קונה אותו, זה נפך להיות עבודת כוכבים של ישראל, ושוב אין לה בתלה עולמית, אין לה ביטול עולמית. איתיבי רבי יוסי, מדובר פה אדם שמצא עבודה זרה של מתכת. רבי יוסי אומר, שוחק וזורע לרוח או מטיל לים. אמרו לו, אפי, נעשה זבל. וכתיב, לא ידבק בידך מאומה מן החירם. והחכמים הקשו על רבי יוסי, מה זה עזר שתחנת את, את הפסל, כל האפר הזה הופך להיות זבל וזה מועיל, ויש איסור, לא ידבק בידך מאומה מן החירם, לא ליהנות כלל כלל מעבוד הזרה. שואל את הגמרא על ריש לקיש, לפי החכמים, למה עשו אתה? המאי, למה בכל זאת זה נאסר? תבי כבוד הכוכבים שנשתברה מאליה? החנמי כדרבה. איתיבי, רבי יוסי בן יסיאן אומר, מצא צורת דרקון וראשו חתוך. ספק עובי כוכבים חתכו, ואז זה יהיה ביטול. ספק כיסר חתכו, וזה לא ביטול, מותר. למה? רש"י כותב פה, כי מדובר פה בספק ספקה. על איזו בסיס יש ספק? כי זה הצורת הדרקון הזה, הוא ספק אם הוא נאבד בכלל. ואפילו אם הוא כן נאבד, אולי הגוי הוא זה שהוריד לו את הראש. ודאי ישראל חתכו אסור, אז אין לנו ספק כפול. עמי, למה אתה אומר שאם ישראל הוריד לו את הראש הוא אסור? תבי כבוד הכוכבים שנשתברה מאליה, החנמי כדרבה. איתיבי, זה מקור שמתייחס לאדם שזרע ירקות מתחת לעץ אשרה. עץ אשרה זה עץ שעבדו אותו כאליל. יש מחלוקת תנאים בעניין העונות, בעניין העונות, וזה רק בתור אמרה כללי. נתקדם בלרב ונבין. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, למרות שלפי, או בניגוד לשיטת החכמים שאין בעיה לזרוע ירקות מתחת לעץ אשרה בימות הגשמים. למה? כי העץ לא מועיל, דווקא מזיק. צל בימות הגשמים אינו טוב לירקות. זה עונה קרה ויש כאן, אתה מוסיף צל מהעץ, זה לא, זה פוגע בירקות. אז לא יהיה בעיה לזרוע זרעים לפי החכמים תחת עץ אשרה, אתה לא נהנה מהאליל, מעבוד הזרה, דיינו העץ. רבי יוסי חולק ואומר, אפילו לא בימות הגשמים. למה? כי נשירת העלים הופך להיות זבל, וזה כן מועיל לצמחים. זה הכוונה, בני שהנביאה, זה השרת העלים, העלים נושרת עליהם והופך להיות זבל. עמי, למה בכל זאת זה אסור? למה שיהיה הנביאה, אותם עלים, בעיה בשבילו? תבי כבוד הכוכבים שנשתברה מעליה. הרי העץ, זה נשבר כביכול, זה נשבר מן העץ, אותם עלים. ובכל זאת, רואים שרבי יוסי מחמיר, זה קושה על ריש לקיש, על ריש לקיש, שהתיר בעבודה זרה שנשתברה מעליה. הגמרא עונה, התשובה הראשונה, שאני התם. דעיקר, עבודה כוכבים קיימת. זה לא דומה לפסל הנאבד שכל כולו התפרק. פה העץ העיקר קיים, ממשיך להתקיים, האילן לא בטל, לכן הנביאה הנושרת אסורה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', שואלת הגמרא, והה שיפויים, דיברנו על זה מקודם, כשמה קורה עם גוי, עם אקום, הוא מוריד חתיכות מהפסל שלו. ומה, זה עיקר עבודת כוכבים קיימת, וקטני, לצורכה היא אסורה ושיפוי המותרים. אפילו אם הוא עשה כך כדי לייפות את הפסל, הפסל עדיין ממשיך להתקיים, והחתיכות האלו אומנם הם מותרים. אז למה שיהיה נביאה של עץ אשרה אסורה? אפילו אם תגיד שעיקר עבודה הזר קיימת, החתיכות העלים אמורים להיות מותרים. ובכל זאת אמרנו, אסור. קושיה ריש לקיש. עדיין יש לנו קושיה, והתשובה הראשונה כאן, אנחנו מקשים על התשובה הראשונה. אמר רב הונא ברי רב יהושע, לפי שאין עבודת כוכבים בטלה דרך גדילתה. בשונה מהמקרה של האדם אקום, הוא הוריד שיפויים כדי לייפות את הפסל, למרות שהעיקר קיים, זה לא אוטומט אוסר את השיפויים, אבל העלים אסורים עדיין, כי הכל קורה דרך גדילתה. זה חלק מהתפתחות העשירה, לכן העלים אסורים, למרות שבמקרה ההוא של השיפויים, השיפויים מותרים, כי פה זה שונה, זה דרך גדילתה. אבל באופן כללי, עבודה זרה שנשתברה מאליה, החתיכות מותרות. איתיבי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, הכיוון הפוך. כאן ריש לקיש מקשה רבי יוחנן, כן, שבראש האילן, איזו אילן? אז אנחנו נדבר פה על שני סוגי אילנות, הקדש מול אשרה. אז יש כן של אוף בראש האילן, של הקדש לא נהנים ולא מועלים. אין איסור דורייתא, אבל יש איסור דרבנן. לא נהנים, כוונה מדרבנן לא עשו להנות מהקן הזה, ומדורייתא אין בעיה, של אין מעילה. בראשה של אשרה יתיז בקנה, זורקים מקל ומורידים בכך את הקן, אפשר להנות ממנו. קסר כדאיתך, כדי ליצור את הקושיה ריש לקיש ממשיך פה, קסר כדאיתך, כגון ששיברה ממנו עצים וכינתה בהן, העוף בנה את הקן מעצים, מחתיכות עץ, מאותו עץ שעליו דיברנו, או של הקדש או של אשרה. לא, לא, כלומר, לא מדובר בעוף שבנה את הקן מעצים שהביאה מאלמה. וקטני יתיז בקנה. יש לנו פה חתיכות עץ אשרה שניו דרך הרוב, היא בנתה את זה כקן של עופות, ואפשר להנות. כתוב יתיז בקנה, תוריד ותהנה ממנו. אז מה רואים? רואים שעבודה זה שנשתברה מעליה מותר. יש כאן שימוש אצלנו בצורת בית, וכתבנו בשוליים שתי תשובות לטובת רבי יוחנן. אז אחד, אחר במאי עסקינן, העצים שהיוו את הקן, כגון דאייתי, העצים מאלמה וכינתה בהן. העוף הביא העצים לא מהעצה שלה, לא מדובר פה על שברים של עבודה זרה. העצים האלו באו מבחוץ, ולכן מותר דייקה נמי, תשימו לב, יש לנו פה סימון ארוך שאפשר להוכיח שעל זה דובר. תשימו לב שיש פה סימון ארוך, הגמרא, אנחנו נגיד כבר זה ניסיון להוכיח או לבסס את התשובה הזאת שהאתר רק בגלל שהביאה עצים מאלמה. אבל בסופו של המהלך הגמרא תדחה את הדייקה נמי שאנחנו עומדים ללמוד. דייקה נמי שמדובר בהבאת עצים מאלמה, איך? דקטני גבי הקדש, באותו מקור שקראנו היה רישה שדיבר על עץ הקדש. מה כתוב? לא נהנין ולא מועלין. אי אמרת בשלמה דעיתי עצים מאלמה, שהעוף הביא עצים לעשות את הקן מבחוץ, כלומר לא מעץ הקדש, היינו דקטני גבי הקדש, לא נהנין ולא מועלין. לא נהנין מדרבנן, ולא מועלין מדורייתא. אין כאן שום בעיה ברמה של התורה של דורייתא, דהה לא קדישי. הוא הביא אותם, כי הביא אותם את העצים מאלמה. אלא ימרת ששיברה עצים ממנו וקינתה בהן, המי לא מועלין, למה שלא יהיה מעילה? הקדישי. עם הקדיש, הוא הקדיש את העץ. אז עד כאן רואים שיש לכאורה הוכחה שהמקור דיבר על עוף שהביא עצים מי אלמה. אבל כעת הגמרא דוחה, תשימו לב גם זה משך שלוש שורות. אנחנו נגיד שלעולם העוף הביאה עצים מהעץ עצמו. ואם תשאלו, אז למה אין בעיה של מרעילה? הרי אתה נהנה מעץ הקדש, מהעצים שבאו מעץ הקדש. הגמרא מסבירה. מי דעירייה? אחה בגידולין הבאים לאחר מכאן עסקינן. וכסבר אין מעילה בגידולין. אנחנו מדברים על עץ שהוא הקדיש את העץ. העוף הביא עצים מאותו עץ שהוא הקדיש, אבל עצים שצמחו, שגדלו אחרי שעת ההקדש. כשאדם מקדיש עץ, מה נהיה הקדש? כל העץ עד אותה שעה שהוא הקדיש. מה שגדל אחר כך, זה כבר לא היה כלול, זה לא נחשב חלק מההקדש. תגידו, נכון, זה צמח מעץ הקדש, אבל על זה אומרים, אין מעילה בגידולים, מה שגדל אחר שעת ההקדש. אז מה יוצא מכאן? שלעולם היא, העוף קינתה מהעץ אשרה, מהעץ ההקדש עצמה, וגם מהעץ אשרה, כמו שבהקדש אמרנו שהביא עצים מאותו עץ, גם באשרה. וגבי אשרה כתוב, הוא יכול להנות. אז יש לנו כאן תשובה או הסבר שדווקא עובד לטובת ריש לקיש. כי הוא אמר, עבודה זרה שנשתה בו המילה, מותר להנות. אז רק מבחינת המבנה של הגמרא, היה לנו צורת בית שהצבנו עליו כתשובה לטובת ריש לקיש, אבל כאן אנחנו דוחים את התשובה הזאת, ולכן אנחנו הוספנו פה בית בצורה הפוכה. אבל הגמרא ממשיכה. ורבי אבור אמר רבי יוחנן, מי יתיז? יתיז באפרוחים. ונגיד כך, וזה מופיע ברשי, שלעולם העצים אסורים, בין ברשע בין בסיפה. ולמה זה? כי עבודה זרה שנשתברה מאליה אסורה. אז העצים, גם אם תגידו שזה, אם אנחנו אומרים, אם אנחנו אומרים שהעצים באו מהעץ עצמו, לא יעזור כלום. העצים אסורים, כי עבודה זרה שנשתברה מאליה אסורה. אז מה זה יתיז בקנה? זה השייך על האפרוחים. תוריד את הקן כדי ליהנות מהאפרוחים. והאפרוחים הם מותרים בין ברשע, בין בסיפה. או בין בסיפה של העשירה, בין ברשע של העץ הקדש. רשי ורבי אברהם ורבי יוחנן, כפי שאמרנו מקודם, זה לטובת רבי יוחנן הזה, לא מפתיע שרבי יוחנן, רבי אברהם מצטט את רבי יוחנן, ורשי הוא מאוד רגיש למבנה של הגמרא, כמו שאנחנו הבלטנו עם הסימונים וכל ההקדמות שלנו. מה רשי כותב? מהדר לתרוצי לתיופתי בשינוי הכינה. הוא בא פה לתת תשובה להתקפה שהתקפנו את רבי יוחנן עם תשובה חדשה, תשובה אחרת. לעולם לא תוקמה בשינוי הדחיקה, לא להעמיד כמו שראינו התשובה הדחוקה, תשובה ראשונה, דעיתי עצים על מה שהאוף הביא עצים מבחוץ. לא, אלא מה? האוף הביא עצים מאותו עץ. ואפילו הכי, לא תלף מיני אתר שברי עבוד הכחבים. לא ללמוד אתר כמו איש לקיש. אלא כרבי יוחנן, דהדי קטני יתיז בקנה, האפרוחים כאי, לא העיצים. ואיץ דרך להשמינן, דלא גזרינן התזת קנה שמה יעלה דרך האילן. יש פה חידוש. אנחנו נתיר לך להוריד את הקן, ולא נחשוש שאם אנחנו מתירים ככה, אז אתה גם תעלה עצמך על העץ, לטפס על העץ, שזה כבר ליהנות מהאילן עצמו, והאילן פה בעייתי, בין אם זה אילן של הקדש, או זה אילן שנאבד. ורשע בעצים, וכסבר אין מעילה בגידולין, וגלי האקדש אסור מדרבנן, וכל שכן לעשירה מדאורייתא נמי אסירה, תוספת יותר מעיקרה. הגידול אצל עץ עשירה, התוספת הוא מה שזה מוסיף יותר מהעיקרה, זה אסור אצל עבוד הזרה, זה לא כמו אין מילה בגידולין. אז אצל הברשע שכתוב לא נהנין ולא מועלין, מדובר על העצים שנלקח מהעץ הקדש, יש איסור דרבנן, ובאשרה עצים שנלקחו ממנו גם כל שכן יהיו אסורים. אבל הסיפה באופן מפורש לא מתייחס לעצים, זה תפקיד הרשע להתייחס לעצים, ואנחנו פשוט אומרים, והוא הדין לגבי אשרה ששם ודאי העצים שבאו ממנו יהיו אסורים. וזה שמדובר במה שמוסיף תוספת גידול בעבוד הזרה, זה ודאי אסור, כי דתנן במדיטין ידעור פסלו לעבוד כוכבים, והחליף הענפים, החליף כוונה צמחו יותר, נוטל מה שהחליף, ושאר מותר. ואנחנו לא ניכנס כעת לסוגיה הזאת. והד לא ערבינו, זה שהברייתא לא לימד על העצים רשע וספר ביחד, משום דלא מצי למתני לי ולא מועלין באשר, זה לא שייך המשפט או הביטוי לא מועלין, אתה לא שייך בדין מעילה. וספר באפרוחים, הספר שאומר עתיז בקנה, זה אתר לגבי אפרוחים שבאותם קינים, וגלי באשרה שיש אתר באפרוחים, ועודים להקדש. וכסבר אין מילה בגילין, זה אמרנו מקודם, יש במפרשים שמתלבטים למה רש"י מוסיף את זה פה בסוף, אבל עבורנו זה רק זה מזכיר מה שהוא אמר מקודם. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רבי יעקב לרבי יומיה בר תחליפה, אסבירה לך, אני רוצה להסביר את המשנה שהזכרנו מקודם, הקן שבראש האילן, הוא רוצה להסביר את זה, אליבא דרבי יוחנן. באפרוחים, כאן וכאן מוטלים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, בין בהקדש בין בעשירה, אם מדובר במה נמצא בקן, אפרוחים, אפרוחים שהם אינם צריכים לאילן, הם יכולים לעוף נגיד, לטפל בעצמם, הם לא צריכים להיות שם, הם נמצאים שם, הם מספיק גדלו. אנחנו נזכיר את זה עוד מעט, עוד פעם. בביצים, אם מדובר בביצים שהיו בתוך הקינים, כאן וכאן אסורים, מאחר שהביצים האלו הם זקוקים להיות בקן על העץ, הם נקרח צריכים לאילן, וגזרו באיסור על הביצים כמו על העץ עצמו שהיא אסורה מעיקר הדין. אמר רב אשי, ואפרוחים שצריכים לימן, אם הם אפרוחים שהם מאוד צעירים, הם צריכים עדיין לימן, לא יכולים להסתדר לבד, אז הם כביצים דמו, יהיה אותו דין על אפרוחים. למרות שאמרנו מקודם שאפרוחים כאן וכאן מותרים, מדובר כפי שאמרנו מקודם שהם לא כל כך זקוקים לאילן, אבל אם הם מאוד צעירים, אז הם כמו ביצים ויהיו אסורים. עד כאן שיעורנו להיום.